ספורט בשתיים חזרנו, אלן אלי לבנטל, מה העניינים?
צהריים טובים, הכל בסדר.
כן, טוב, אתה היית לידי אתמול בסמי אופר במשחק, שידרת אותו יחד עם שלמה וייס לשבת של כדורגל. תן לי את המסקנות שלך, כי הן נראות לי די ברורות סך הכל. למה הפועל חיפה הפסידה בסופו של דבר את המשחק?
אני טוען לאורך כל הפלייאוף העליון. שאתה משחק נגד הקבוצות הכי טובות בארץ, זה לא יעזור כלום. שש הקבוצות הראשונות הן הכי טובות בארץ. אסור לך לטעות, אתה צריך מינימום טעויות, אי אפשר בלי טעות בכלל, אבל מינימום טעויות. ואני אקח אותך לכל ההפסדים, בכל משחק טעויות קריטיות. פנדל של דור מלול, ואחרי זה איבוד כדור של ביימבו נגד מכבי תל אביב, ופספוס של ג'רפי עם הכדור, ונגד נתניה בשער השני, ג'רפי במקום לעצור את הכדור בפינה הקרובה, יורד על הברכיים ונכנס. והגולים אתמול, שני הגולים, זה לחלק מתנות. וכשאתה מחלק מתנות ואתה לא מספיק טוב, אז אתה מפסיד. אז בוא ניקח את המשחק נגד בית"ר ירושלים. ראינו אותו כולם, הקבוצה עמדה טוב, שום טעויות, ג'רפי ביום טוב,
נכון.
הגנה חזקה, הכל היה נורמלי, לביתר ירושלים התקשתה, והפועל חיפה גם ניצחה את המשחק. לא לספוק, זה סיכוי גדול לנצח, כי הפועל חיפה...
שווה גול.
שווה גול.
בהתקפה, כן.
שווה גול, ולכן אני אומר, אתמול היה מימון, תרווחו ותסעדו, המשמעות זה...
הכנסת אורחים.
זה בית פתוח, הכנסת אורחים, יעני, תיכנסו ותאכלו ותתרחבו, וזה מה שהיה אתמול. הפועל חיפה מחצית ראשונה התנהגה כמו במימון, אמרה לבאר שבע, בואו תיכנסו, וגם קיבלה מתנה מסרדה לג'רפי, וכשאתה נותן מתנות קשה לנצח, אבל...
אבל זה חוזר על עצמו, אלי. פעמיים נגד מכבי תל אביב, נגד ברשי, אפילו נגד מכבי נתניה, הגול השני, דיברנו על זה מקודם, שזה גם גול של ג'רפי בסופו של דבר.
חד משמעית, אז אני, המסקנות שלי זה קודם כל לתת לאטמן להיכנס לשער, לא אסון גדול.
זה אומר למעשה אבל שיכול להיות שאיבדת את ג'רפי לעונה הבאה גם.
אני לא יודע, כמו שהוא משחק בחודש האחרון, לא אסון גדול שאני מאבד אותו. אני חוזר ואומר כל הזמן, ג'רפי כשהוא עומד בשער באחד על אחד, או כשבועטים לו מ-20 מטר, הוא שוער טוב. יש לו בעיה ברחבה. יש לו בעיה, הוא לא יוצא לכדורים. כל הגבעה לרחבה זה חצי גול. כדור מסתובב, אז אם מיים בו לוקח, מצוין. אבל אם לא, הוא קופץ עם הידיים, הוא לא מגיע לכדור, הוא לא מאגרף כדור אחד.
כן, זה בלתי זה אפשר,
ואי אפשר לשחק ככה כדורגל שהשוער שלך לא יוצא, כי זה נותן את הכוח לקבוצה היריבה לשחק על הנקודות החלשות שלך. ואני בא בטענות גם לרן קדוש, למאמן השוערים, בטענות קשות מאוד.
לא משפר אותו כאילו?
בדיוק, לא יכול להיות. לא יכול להיות שאתה רואה את אותם, אתה מאמן שוערים, צריך לשפר את השוער. ואנחנו רואים שהוא לא משתפר בהיבט של יציאה ברחבת החמש. הגול הראשון אתמול משתי מטר. הגול השני מחצי מטר. פעמיים לוקחים לשער אפילו לא 4 מטר בשני המצבים.
כדורים שמטיילים ברחבת החמש.
הכדור הראשון של מי זה השחקן שלהם ששיפקיע את הראשון?
זי אחמד.
זי אחמד. זי אחמד מתרומם, הכדור בגובה, 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 מגיע 1.5 מטר, 2 מטר מהשאר, השוער לא יוצא לקחת את הכדור, לא משנה שהוא נגח לו למטה, וגם שם הוא התבלבל עם הרגליים ולא הצליח לקחת את זה. אבל הפועל חיפה יש נקודה אחת שאי אפשר לקחת ממנה, שאחרי מחצית ראשונה קטסטרופלית, בחצי שני חזרה למשחק, שיחקה שווה מול שווים נגד נתניה, לוליה קצת... נועם בן ארוש ביציאה היו 5 נגד 1, פס עומק אחד טוב, זה 2-2. באר שבע צריכה להבין שהיא צריכה לשחק על הנקודות ולנצח את המשחקים בכוח.
זה מה שהיא עושה.
אתמול אבל היא נתנה מתנה קרושוק, אני כעסתי עליו, אני לא מבין אותו, בקרן אתה מלא 8 שחקנים, לא משאיר אחד מאחורה.
דיברנו על זה איתו במסיבת עיתונאים דרך אגב, והוא אמר המחצית השנייה מבחינתי, מכל האספקטים, הייתה נוראית, הוא אמר. אחת המחציות החלשות של הפועל באר שבע, זה התבטא גם בחוסר העמידה הטקטית שראינו על המגרש.
אז אתה רואה, אז הנה אני כעסתי על קרושוק במשחק, והנה אני נותן לו עכשיו את הפידבק השני. אם מאמן עושה טעות, והוא מודע לטעות, והוא יודע שהוא עשה טעות, הסיכוי שהוא יתקן אותה גדול מאוד. גדול מאוד. ולכן אני אומר, טוב שהוא אמר, שזו הייתה מחצית קטסטרופלית. שמע, הכוכבים של בר שבע, של מובילים אותה לאורך כל הזה, שני הקשרים הזרים שלהם.
בנטורה וקנגאו לא היו טובים.
לא היו טובים, לא היו במשחק.
שמע, בוא נדבר שנייה על רוני לוי, כי הייתה לי פה שיחה מאוד מעניינת עם דורון בנדור, ודורון בנדור פתח את השיחה ב... אם רוני לוי לא יחתום, אז יש את גל הראל. עכשיו, ברור לכולנו שגל הראל הוא כנראה באמת מאמן עתידי עם פוטנציאל טוב ויכול להתפתח, וברור לנו גם שבסופו של דבר הוא יהיה המאמן הבא של הפועל חיפה, אוקיי? לצורך העניין. אבל אני חושב שחלק מהניהול המסע ומתן הזה, שהוא לא באמת מתנהל פה מסע ומתן כרגע, זה בגלל שיואב קץ מחזיק את כל הקלפים. הוא אומר, אוקיי, לא יהיה לי רוני לוי, אז גל הראל יתחיל לאמן מהעונה הזאת. אני לא חושב שזה פייר כלפי רוני לוי, בצורה שהמסע ומתן הזה מתנהל, כי הוא לא באמת מתנהל. ויואב קץ לוקח את הזמן, כי הוא יודע שיש לו קלף אחר בספסל, שבכל רגע נתון הוא אומר לו, אוקיי, אין רוני, בוא, אתה מאמן במקום.
אני מסכים איתך, אני חושב שמדיניות של בעל קבוצה, או של מועדון כדורגל, צריך להיות להחליט מי יהיה מאמן בשנה הבאה, לתת לו את הכלים, מה התקציב לשחקנים, איפה מחנה אימון והכל, ולהחליט, ואם יש לך את המאמן ביד, שאתה יודע שהוא בסדר וטוב ומצליח עם הקבוצה כבר שנתיים, לתת לו את האפשרות. אני לא אוהב את ההתנהגות הזאת.
גם אני לא.
אבל מה לעשות? אתה ואני שנינו מדברים על בן אדם, שהשם שלו זה יואב קץ, שהוא בן אדם לא צפוי, הוא קשה להבין אותו, אנחנו אף פעם לא יכולים להיכנס לראש שלו. ברוב המקרים הוא לוקח את הזמן, הוא לא ממהר לסגור, לחתום, אני לא מבין למה...
אבל אני חושב שזה התנהגות לא נאותה כלפי רוני לוי.
חד משמעית, אני מסכים.
אני חושב שזה גם מעמיד את גל הראל במצב לא סימפטי. כי גל הראל הוא העוזר הנאמן של רוני לוי. וגל הראל פה באיזשהו מקום יושב בצד, לא באשמתו.
לא יכול גל הראל לבוא ולהגיד, אני מוכן להחליף את רוני לוי אם לא זה ליואב.
לא, הוא גם לא צריך להגיד דבר כזה.
לא צריך להגיד. אבל אני אומר עוד פעם, יואב נוטה לאורך הרבה מאוד שנים להתמהמע בסגירות עם שחקנים. ואני אומר את אותו דבר, אני אפילו מבחינה כספית, ניהולית כספית, אני חושב שהוא שוגה. לדוגמה, אם הוא היה בא למיים בו, בסדר? בלם שלדעתי, אם הוא ירצה להישאר בארץ, 3-4 קבוצות מהצמרת ייקחו אותו.
אוקיי.
אני חושב שאם הוא היה בא לפני 3 חודשים, אומר לו, קח עוד 50,000 יורו. קח עוד 100,000 יורו. ומחתים אותו על חוזה. אם בתר ושלים בשנה הבאה ירצו את מיים בו, כבלם אצלהם, והוא הוכיח בארץ שהוא בלם מצוין, בין השלושת ארבעת הבלמים הכי טובים בארץ היום הזרים, הוא היה מרוויח כסף עליו. הוא היה מוכר אותו ביותר כסף ממה שהוא היה אמור לשלם לו לעונה הבאה. זה הטיעון שלי.
אותו דבר יכל לעשות עם גיא מלמד, אותו דבר יכל לעשות עם ג'רפי, והוא לא עושה את זה.
זה מה שאני טוען, גם מבחינה כלכלית, פיננסית, מחשבתית. אתה מאמר על 100,000 יורו, לתת לו בשנה הבאה יותר, סוגר את החוזה, אבל אם ירצו אותו, ובוודאות גדולה מאוד יש סיכוי שירצו אותו, כמו נועם בן ארוש, אתה מבין?
אבל אלה זה מוזר, כי אין לו בעיה לשלם משכורות גבוהות ליואב קץ. גם רוני לוי, לא אמרנו את זה, אבל גם רוני לוי הוא אחד המאמנים הכי יקרים בליגת העל.
לפי התמונה שראיתי אתמול מקום חמישי.
כן, אז הוא מרוויח יפה מאוד רוני לוי, אין לו בעיה לשלם את המשכורות האלה. הוא פשוט מתעכב עד שהוא משלם אותם, ואז כבר לפעמים דברים בורחים.
אני חושב שזו אחת הבעיות של הפועל חיפה שהיא נשארת קבוצה בינונית לאורך זמן. אם זה פלייאוף עליון, אבל היא עדיין קבוצה בינונית, כי אין לה סיכוי לדגדג את המקום השלישי, כי זו ההתנהלות וזו החשיבה לא של קבוצה שרוצה כל שנה להיות טובה יותר. אם אתה רוצה להיות טוב יותר, אתה צריך את הנכסים שלך לשמור, ועליהם להוסיף משהו. אבל אם אתה כל שנה מחליף את הנכסים שלך, בנכסים אחרים שאתה לא
בסוף
בטוח.
בסוף זה גם יפגע בך.
בסופו של דבר, מספיק שבשנה אחת אתה לא פוגע, לא עם דיארה, ולא עם מיימבו.
ואז אתה פלייאוף תחתון.
ולא עם בן ארוש, ולא יודע עם מי, עוזבים אותך. יש סיכוי שלא תביא מחליפים ברמה שלהם, ואז אתה פלייאוף תחתון.
בוא נדבר קצת על מכבי חיפה. אתה גם אחד מאלה שחושבים שזה בעצם משחק בהזמנה היום מול מכבי נתניה.
אני אומר את זה מהכיוון השני, אני לא אוהב את המילה משחק בזמנה, אבל אני אומר בכיוון השני, כל תוצאה, ואמרתי את זה בכמה פלטפורמות, כל תוצאה שהיא לא תהיה ניצחון של מכבי חיפה במשחק הספציפי הזה, מבחינתי, זה בושה למועדון מכבי חיפה. ואני אגיד גם למה.
אוקיי.
האוהדים לא מפסיקים לבוא, והאצטדיון יהיה בין 20 ל-30 אלף צופים היום.
כן.
יבואו. מכבי חיפה, סוף כל סוף עם אותו הרכב, ואחרי משחק סביר, לא יותר מסביר, נגד מכבי תל אביב. משחק נגד מכבי נתניה, שהגיע לסי בהפלה לפלייאוף העליון, ומאז לא מצליחה להתרומם, עם חיסרון של 2-3 שחקנים. אם את זה מכבי חיפה לא מנצחת בבית, אחרי שהיא חושבת על מקום שלישי ואירופה, ויש לה הזדמנות לעשות את זה, אז אני חושב שזה בושה. זאת דעתי, ואני חושב שהתוצאה תהיה 3-1 למכבי חיפה.
אז אתה בעצם אומר, אוקיי, זה בושה, זה בושה, זה בושה, אבל הם יעמדו במשימה בסופו של דבר וינצחו את המשחק הזה.
משני טעמים. א', שהם עולים אותו הרכב, וזה פעם ראשונה שעולים באותו הרכב, זה לא משנה אם היו כמה שהם היו קצת פחות טובים יותר, אבל הביטחון שעולים אותו דבר ומסוגלים, בית במשחק בית, וג' שהמתחרה גם עם פחות שחקנים התקפיים טובים, נכון יש לה שחקנים מצוינים במעברים, עם כניסות, עם פסים עומק וכניסות עומק, גם מאור וגם פלקוצ'נקו, שניהם מאחורה במרכז המגרש, יכולים לעשות דברים מפתיעים, אבל עדיין מכבי נתניה בתקופה לא טובה. אם היא מובילה 2-0 נגד הפועל חיפה ונגמר המשחק ב-2-2, גם זה סימן לא טוב. זה נפלא שבעשרה שחקנים היא עושה 2-0, אבל זה לא טוב שב-2-0 היא לא מצליחה לנצח את המשחק אצלה בבית. אז מכבי חיפה לטעמי תנצח את המשחק הזה. אני חושב שהמקום השלישי מאוד חשוב למכבי חיפה. שנה בלי אירופה זה כישלון.
האמת שצריך להגיד, אם הפועל באר שבע גם מעפילה לגמר, אז גם מקום רביעי בסופו של דבר מגיע לאירופה, כן? וצריך להגיד את זה. אם הפועל באר שבע מעפילה לגמר ביום שלישי ומשחקת מול ביתר ירושלים, אז גם המקום הרביעי, מי שלא ייקח את הגביע, גם המקום הרביעי מגיע לאירופה. ואז מכבי חיפה, תשמע, האמת שב-90% היא כנראה הבטיחה אירופה, אלא אם כן תהיה הפתעה מרישה והפועל תהיה הפתעה לגמר, ואז אתה גם צריך לחכות לראות מי לוקח את הגמר, אבל אני קשה לי להאמין.
אני מסכים איתך, אבל עדיין אני חושב שהמקום השלישי צריך להיות בראש של מקל של השחקנים ושל המועדון הזה, לא להיות תלויים בחסדים של קבוצה.
וגם נכון, לזה, וגם נכון לחלוק.
לקחת הם בפורל ביתר ירושלים של נקודה.
שתי נקודות.
כן. צריכים לעשות את המקסימום, לנצח את המשחקים, להשאיר את המצב הזה, ולהתחיל את העונה הבאה בצורה, גם כשאתה עולה באירופה, אתה יכול לתכנן את העונה גם יותר מוקדם, לדעתי. וזה מה שצריך לעשות במכבי חיפה.
שאלה אחרונה, בקטנה ניגע בזה. מתוך ששת הזרים של מכבי חיפה, אם אתה רוצה שינוי מהותי שנה הבאה ולעשות קבוצה באמת תחרותית, כמה זרים אתה היית משחרר?
4.
לפחות ארבעה. אוקיי. זאת אומרת, אנסימבה, ריקרדיניו, כנראה סק, ועוד
כן,
אחד.
כן.
אוקיי.
שיר את פדראו.
ו?
ואולי את השחקן כנף.
את סברינה.
את סברינה.
יפה. אלי לברטן, לבנטל, פרשן רדיו חיפה, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו היום, שלך המשך יום בילויים יפה בגרנד קניון.